חדשות כל חי, השעה 6. ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הממשלה צפויה לאשר רשמית בעוד שעתיים את העסקה לשחרור חלק מהחטופים בשבי חמאס. על פי ההבנות שהושגו, ישוחררו לפחות 50 חטופים, רובם ילדים. כתובנו המדיני שלמה ריזל מדווח.
ערב טוב נדב, אז בתדרוך של גורם מדיני בכיר לתא כתבים המדיניים בישראל שבו השתתפתי, הוא אומר בין היתר שכל גורמי הביטחון, צה"ל, שב"כ והמוסד בעד המתווה הזה. הוא אומר גם שישראל התנגדה לשני דברים חשובים וקיבלה אותם. שני הדברים הם סירוב לאפשר לאוכלוסייה העזתית לחזור לצפון הרצועה, והדבר השני הוא הגבלת כניסת הדלק אליה רק לימי ההפוגה. הוא לא התייחס לשאר הנושאים שבהם ישראל נכנעה לרצועה, מה שכן הוא אמר שבשעות שבהן המלטים לא ישייטו מעל עזה, ישראל תשתמש ביכולות איסוף מודיעין אחרות. עוד לדבריו, הגלים של השחרור האלה התפרסו על פני 4 ימים, בכל יום ישוחררו כ-12 או 13 אנשים, בסך הכל כ-50 שבועים ישראלים חיים שבידי ארגון הטרור חמאס, ולדבריו ייתכן, ובמקביל חמאס ישחרר גם כמה עשרות אזרחים תאילנדים שמוחזקים על ידו ללא שום תמורה ובאופן חד צדדי.
ובהתאם לכך, הממשלה צפויה להתכנס הערב כאמור לאשר את השלב הראשון של העסקה. פרשננו הפוליטי איתי גדסי מדווח.
לקראת אישום מתווה לשחרור חטופים, קבינט המלחמה התכנס בשעה 6, קבינט המדיני-ביטחוני התכנס בשעה 7, וממשלת ישראל תתכנס בשעה 8 כדי לאשר את המתווה. לציבור יהיה 24 שעות לערער על זה לבגץ. במסגרת העסקה, חמאס ישחרר 53 שבועים ישראלים, בהם נשים וילדים. ממשלת ישראל תשחרר 150 אסירים. כל זאת, תוך כדי 4 ימי הפסקת אש, ישראל דרשה גם 10 חטופים נוספים לכל יום נוסף של הפסקת אש, ושהמשוחררים יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית.
שר הביטחון יואב גלנט אמר הערב במהלך סיור באוגדת עזה, אנחנו לפני שעות והחלטות קשות.
אני חושב שאנחנו כולנו נידרש להכרעות קשות חשובות בימים הקרובים. אין רגע שבו לאורך כל המערכה הזאת, 45 יום, אני לא חושב על החטופים, ואני לא רואה לנגד עיניי את הפנים שלהם. ואני אומר לכם, עבורי להביא להחזרת החטופים זו מטרה עליונה שעשה כל מאמץ על מנת להגיע אליי.
כתבנו מוטי הלפרין מוסר כי שרי יהדות התורה גולדקנופ ופורוש הודיעו כי קודם ישיבת הממשלה הם יקבלו את פרטי העסקה, יקיימו התייעצות עם דעת תורה ואז יקבלו החלטה. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק שלחה מכתב בהול למזכיר הממשלה שבו היא דורשת לקבל בכתב את עמדת צה"ל והשב"כ לכל אחד מפרטי העסקה המתגבשת, וזאת עוד טרם ישיבת הממשלה. בעוצמה יהודית הודיעו כי יקיימו סיעה בישיבה בטרם לישיבת הממשלה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד עודכן בשעה האחרונה על פרטי ההסכם מפי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. מטחים נורו הערב לעבר קריית שמונה ולעבר יישובים בגליל העליון. לפחות 5 רקטות שוגרו לעבר ישראל ולא דווח על נפילות או על נפגעים. מוקדם יותר היום שוגרו טילי נונטט לעבר מרחב מנרה ואביבים. כוחות צהל השיבו בירי ארטילרי, מרגמות וטנקים לאזורים שמהם זוהו מספר השיגורים לעבר שטח ישראל משטח לבנון. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מחר תחול התחממות נוספת וביום חמישי עוד התחממות, ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
כל חי תמיד איתי.
שלום לכם. כאן מיכל מיד לאחים. מאז פרוץ המלחמה קורה דבר מדהים. אנחנו שעומדים כל השנה בחזית למען שלמות עם ישראל, עומדים מול גל אדיר של פניות, אמהות וילדים שמתחננים לחזור. זוהי עת רצון, שלא הייתה כמותה אולי מעולם. ואם אתם מכירים מקרה כזה, זה הזמן שלכם לנסות ולהשפיע. ובכל מצב, מוזמנים לפנות אלינו 24 שעות ביממה. ולמרות המצב, אנו מבטיחים לעשות הכל למענם. חייגו ליד לאחים. כוכבי 9234. תנו יד לאחים. כוכבי 9234.
מחשבת מסלול מחדש? אחרי צעד או שניים שכבר עשית בקריירה שלך, את רוצה משהו אחר, משהו לנשמה, עם פרנסה מכובדת. הרשמי עכשיו למסלול הסבת אקדמיות לסיעוד בבית הספר האקדמי לסיעוד בלניאדו. השמה מיידית בעבודה למתאימות. מלגות לעומדות בקריטריונים 09-860-4778 09-860-4778.
המרכז הדיגיטלי לרפואת שיניים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, דוקטור שיפר, כוכבית 5174. הגיע הזמן להפסיק להתפשר. פותרים משורש הבעיה ועד לחיוך טבעי ומושלם. דוקטור שיפר, כוכבית 5174.
החמ"ל הלאומי לתעסוקה קורא לכם להתגייס למשרות החירום ולהצטרף למאמץ הלאומי לחיזוק המשק הישראלי. יחד ננצח ונתגבר על האתגרים הביטחוניים והתעסוקתיים. להרשמה למשרות ליחידים או לקבוצות, היכנסו לאתרי משרד הכלכלה והתעשייה ושירות התעסוקה.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
גם בזמנים מורכבים אלו מוכרחים לשמור על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם, בירושלים הבנויה.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
ש"ס פומפדיטה החדש, עם ביאור התלמוד על הדף, בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
להזמנות חייגו 1-700-071-110.
בעלי עסקים, היציבות שלכם בימים אלו חשובה לכם ולכולנו. מתוך החובה לתת מענה מיידי לעסקים, משרד האוצר כאן למענכם עם הקרן להלוואות בערבות המדינה. פתחנו שני מסלולי הלוואות מיוחדים שיסייעו לכם בעת הזאת. מסלול לעסקים קטנים ובינוניים ומסלול לעסקים גדולים. התנאים כדאיים, שיעור הביטחונות הופחת וכל התהליך פשוט, מהיר ומקוון. להגשת בקשה, היכנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה, כי ההצלחה שלכם היא העסק שלנו. משרד האוצר, יחד ננצח.
יש רופא משפחה בסביבה? מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב?
בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום מגוריהם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות. יחד ננצח.
פעמית סטור, עכשיו יותר מתמיד. מבצעים מנצחים למגוון מוצרים. תבנית 105, 12 יחידות ב-5 שקלים ו-90. המבצע לשבוע בלבד. פעמית סטור.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
בעלי עסקים, אנחנו כאן בשבילכם. בכל יום בתוכנית זמן אוויר נשוחח עם בעל עסק, נכיר את העסק ונשמע על הקשיים איתם הוא מתמודד. בנוסף, בנקאי מוביל של בנק הפועלים ייתן טיפים וכלים מיוחדים לתקופה זו. עסקים המעוניינים לעלות לשידור חייגו ל-039-039-039 תיבה מספר 6 או שילחו את המילה עסקים לוואטסאפ 03-593-93. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי. התוכנית בחסות בנק הפועלים. מחזקים את העסקים, מחזקים את ישראל.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב לכל הקהל, כל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו היום בימים הרי גורל. הרי גורל זה לא מילה שכל כך מתאימה, אלא בימים מכריעים, וחייבים להיכנס למהלך יותר חזק של חיזוק, משום שמקווים להשם שכל צעד שנעשה במלחמה הכל כך קשה הזו של כנסת ישראל מול ישמעאל יהיה צעד שיוכתר בסייעת הדשמיה ולא יקלקל. נכון שיש מושג שנקרא אפילו ריש גרגותא מן שמיה הוא כדי כמה חרזו עליה, אפילו מי שממונה על שניים שלושה אנשים שעוסקים במלאכת המים או הביוב או איזושהי פעולה של ניקוז מים, כתוב בגמרא, זה הכרזה שמימית שהוא יהיה ממונה עליהם. וכאן ישנם אנשים שיושבים בקבינט מורחב, מצומצם, וכל מיני פאומים שמקבלים החלטות שהם על רבבות מאות אלפים של אנשים כביכול. ויש כאן שאלות שמצריכים סנהדרין בלשכת הגזית של בעלי רוח הקודש שקיבלו סמיכה איש מפי איש עד משה רבינו כדי לדון בדיני נפשות, לא של יחיד, אלא דיני נפשות של רבבות ומאות אלפים ומיליונים. האם להסכים או לא להסכים לצעדים כאלה או אחרים שיש להם השפעה אדירה לכל כיוון, וצריך להחליט עם המון המון סייעת הדשמיה באיזונים הנכונים בין הרגש לשכל. ולצערנו היום אין לנו סנהדרין ונדרשים להחליט בנושאים של דיני נפשות ממש. ולכן רק מי שיש לו אמונה, מי שיש לו באמת אמונה חזקה ואיתנה בבורא העולם, הוא זה שיכול להיות במידה של אמונתו באיזשהו מקום כמובן יותר רגוע שהבורא מנהל את העניינים. אבל אנחנו צריכים לעשות את מה שנקרא בפסוק, תנו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו. תנו עוז לאלוקים, מה פירוש? אנחנו ניתן עוז לבורא, הרי הבורא עוז לעמו ייתן, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. מה מתכוון הנביא כשאומר תנו, אתם עם ישראל, עוז לאלוקים? התשובה היא, תנו את הכלי לקבל את השפע הנכון. תביאו את הכלים, תכינו את הכלים כדי לקבל את השפע משמיים. מה הם הכלים? אמונה וביטחון. הכלים הם להיות זכאים להשגחה פרטית, כדי שנובל לא על ידי מובילים עיוורים, מובילים שיש להם חוסר ראייה אמיתית, אלא שנזכה להיות מובלים נכון. וזה נועד וזה נהיה על ידי שקבוצה גדולה מאוד בעם ישראל שמהווה גוף אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, יקבל הגוף הזה, יקבל זריקה של ויטמין בריא של אמונה וביטחון בהשם, שיבריא את הגוף כולו ויאזן את השיקולים הזרים, את הדעות הכוזבות, את הערבוב של כל מיני אג'נדות ואינטרסים, ויביא משב רוח של אמונה מצד שלומי אמוני ישראל שיבכו לבורא העולם, שלא תצא פה תקלה ויהיה את התשובה האלוקית, כמו בזמן שדוד המלך יצא לכל מהלך מלחמתי או מהלך כלשהו והתייעץ עם ההורים ותומים וכהן הגדול בניהו בן יהוידע. כל צעד מלחמתי ביטחוני שעשו, הכל היה עם התייעצות אלוקית. לצערנו אנחנו בגלות קשה מאוד לצערנו, ונמצאים ללא הופעה אלוקית בגלוי, כשרוב הילדים של הקדוש ברוך הוא ניתקו איתו קשר, ואנחנו נושאים את העול של מה שנקרא שמירת העיניים, שמירת המחשבה, שמירת הפה. שמירת הפה מאכילה לא נכונה, מדיבור לא נכון. לוקחים את הנטל, את הנטל הטוב, את העול מלכות שמיים, בעבור מה שנקרא, ואנחנו ישראל עמו, פודנו מיד מלכים, מלכנו הגואלנו מכף כל העריצים. הכל הנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו. לכן, כדאי להזכיר כאן איזשהו משפט שמראה עד כמה הכל בשליטה, עד כמה הכל מתוכנן, עד כמה אין דבר שלא כתוב בתורה. לקמידי דלורמיזה באורייתא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם ואת כל ההיסטוריה. לא יעלה על הדעת ולא יהיה שיש בעולם דבר שלא נמצא שורשו בתורה. יש מענה בתורה במכתב שאלוקים הצמיד לעולם, לכל סיטואציה בקיום שלנו. ראיתי שכידוע מוזכר שכל שנה משנות העולם יש בעולם כ-6,000, מקסימום 6,000 שנות קיום. אנחנו היום ב-5,784 אלפים תשפ"ד. כל שנה יש לה פסוק. כל שנה יש לה פסוק בתורה. מהו הפסוק או הפסוקים שקשורים לתקופה שלנו? איפה הפסוקים שקשורים כן, נחזור לענייננו. יש כידוע פסוק שמדבר על תקופתנו. כל יום, כל שנה מימות עולם, יש לשנה הזו פסוק בתורה. איזה פסוקים מכוונים כנגד התקופה שלנו בסוף האלף השישי? זה אמור להיות משהו בסוף חומש דברים. ובכן, הפרשה היא האזינו, שמדברת באמת על תקופת אחרית הימים, והפסוק הוא, הימה קינעוני בלא אל, ואני אקניעם בלא עם, בגוי נבל אך איסם. כך ראיתי גם מכתבו של הגאון רבי ישראל שניאור, בעל הספר מעשה אפוד, שהומצא לידי בתחילת חודש חשוון, כבר לפני כחודש. ההתראות האלה מלמדות אותנו שאסור להתרגל, אסור להתקרר אל שלומי אמוני ישראל, וכל מי שמבין שיש בורא לעולם ומנהיג את הבריאה, עליו להמשיך להיות בשיא החיול שלו לכבוד צבא השם, ולשמור על העמדות הרוחניות בשיא הגובה שלהם. הפסוק שמדבר על התקופה הזו הוא הפסוקים, כפי שאמרנו, הימה קינעוני בלא אל, ואני אקניעם בלא עם, בגוי נבל אך איסם. אשר אמרו לכו ויעזרוכם, אם לא קיצורנו מחרנו, כתוב שמה, והשם מחרם, והצורם מחרם, והשם מסגירם. הקניעם בלא עם, יש כאן איזה ציבור של הספסוף, ציבור של הספסוף פלסטיני, שלא ברור איכן הוא התאסף, והם פתאום טוענים שהם עם, כשמי שזוכר אולי מהמבוגרים שבנו, שכבשו את במלחמת ששת הימים את האזור של עזה אל הריש וכל האזור הדרומי, לא ידעו על מה מדובר בכלל, מה זה פלסטינאים. היה ירדנים, היו מצרים, היו סורים, היו לבנונים, היו עיראקים, היו לובים, אבל מי דיבר על איזושהי קבוצה של הספסוף שהתהוותה פתאום לעם? זה נושא ארוך למחקר, מי שרוצה יעיין כמה כבר בדקו את העניין הזה. הצד השווה שבכל המחקרים אין עם כזה. זה צירוף של אנשים שהפסוק קורא להם ואני אקניהם בלא עם. ראו איזה דבר, מנהלים מסע ומתן, וכולם שואלים, עם מי אתה מנהל את המסע ומתן? הרי אותו אחד שאתה מנהל נגדו, אם קוראים לו סניור, איך שקוראים לו, איך הוא אמור הרי להתאפס על ידך, ובתור ראש הפורעים ששלח את כל המתעללים, איך אתה, עם מי מנהלים פה מסע ומתן? יש פה איזושהי מדינה מסוימת שמולה נלחמים? היה בזמנו מלחמת סיני, היו מלחמת השחרור, היה מלחמת ששת הימים, יום הכיפורים, היו מאבק מול מדינות. כאן, מה שמתרחש בארץ ישראל לקראת הקרבה למשיח, זה ואני אקניהם בלא עם. אוסף של כל מיני פליטים, של הספסוף שהוא פרא אדם, שהתאסף ממקומות שונים, ללא שום זהות של עם מסוים, שלפתע טוענים שיש פה איזה עם שהתאסף כשמחפשים אותו כעם, כישות בפני עצמה, אחורה, לא מוצאים. ערביים, יש כל מיני מדינות ערביות. אבל כאן יש מה שנקרא, ואני אקניהם בלא עם. התפתחו וגדלו ופרו ורבו, עד שמציקים ברמה כזו שראינו ב... שבת שמחת תורה, תשפ"ד, ד' לאיזה אוי כי יחיה מסומו כל הם מסוגלים להביא את כלל ישראל, לכך שנצעק ונצעק להשם וישמע אל, ישמע אל, ישמע אל נעקתם. בגוי נבל לחיסם, בגוי נבל, לשבת שם באיזשהו מחבוא, באחד המחבואים בבונקרים שלו, והסינואר הזה יושב שם ומחלק הוראות לשרי חוץ של מדינות, אני משחרר 20, 30, 60 ילדים, תאילנדים, וצריך להתרפס לפניו, לא לגוע בו ולשלוח לו דלקים, והאחרים שחושבים מצד אחד, זה, נעשה כל דבר, מה לא עושים להוציא לשבוי מצד שוויו? תחשוב על ההרגשה של בני ביתו, של משפחתו, תחשוב על הרגשה שלו, שהוא נמצא שם בידי יותר גרוע מחיות טרף. מצד שני, עם מי אתה מתנהל פה? עם מי? מי זה הגורם הזה? הרי הגורם הזה, ברגע שאתה תראה אותו, מיד הרי משמידים אותו מיידית, מחפשים אותו כבר 45 ימים, בכל הדרכים הטכנולוגיות והמדעיות והצבאיות שיש בעולם כדי לרסק אותו. ואיתו צריך לנהל מסע ומתן. כמה משפיל הוא זה, כמה זה נורא והיום ההרגשה והאילוץ הזה. איך הם אומרים? ודאי, מסע ומתן אפילו עם השטן, אין מה לעשות, רוצים להוציא שבועים, להוציא אותם מאחינו הנתונים בצרה ובשביה. כן, זה המצב, אומר לנו בורא העולם, מאז בריאתו של העולם, והקדים את התורה לבריאה. הימה, קינאוני בלא אל, ואני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם. גוי נבל, נבל. זה ביטוי נורא. תראה עד כמה זה מוזר, עד כמה זה לא מובן, אין פה התמודדות בכלל מול איזה גורם מסודר, שאפשר להבין שיש מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, בין איראן לעיראק, יש מאבק כאן מול מי? הצבא שאומרים שהוא מהטוב בעולם, אך מדינה חזקה בעולם בתחום של 8200, של מחשבים, של טכנולוגיה, של סייבר, של חיל אוויר, של כל מיני פטנטים ושבק הכי טוב בעולם, ומוסד הכי משוכלל בעולם, צריך להתנהל מול כמה חיות. רבותיי, הדבר הזה מעורר, עם מה זה אם לא קיצורם, מחרם והשם מסגירם. את ה... חוסר עונים הזה, היינו לג וכלס בגויים, נחשבנו כצון לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה. כדי לעורר רחמים צריך פה את הסיפה של מה שאנחנו מתחננים בכל שני וחמישי בבואו רחום בתחנון. ובכל זאת שמך לא שכחנו. נא אל תשכחנו. בכל המצבים האלה, תמיד הייתה הקבוצה, החלק הזה שלא איבד את האמונה שלו, לא איבד את הביטחון שלו, וידע שהבורא מנענע את החבל, חבל שמשוך, כמו שאמר בעל הנועם מלימלך רבינו אלימלך מליג'נסק, מלמעלה למטה. ואנחנו נאחזים בחבל הזה, יעקב חבל נחלתו, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. ואנחנו נאחזים בחבל הזה, והבורא מנענע, מנענע, כדי לראות מי איתו ומי לא איתו, מי יחשוב שהבורא כאילו לא רוצה איתו קשר, ולכן מכה פה ומכה שם, ואנחנו לא רוצים לעזוב את הקשר הזה עם הבורא. ומי שמחזיק ואוחז בחבל בכל הכוח, אמר בעל הנועם מלימלך, הוא זה שישרוד בגוג ומגוג הזה. הבורא עושה מבחנים, עושה טסטים כדי לעשות מבחן קבלה למי שיזכה לישועה בשלמות, למי שיזכה לגאולה בשלמות. המשל השני המפורסם שאמר בעל הנועם מלימלך היה המשל עם הנפה, שלוקחים קמח ומנפים אותו כדי לסלק את הפסולת ואת המוץ, כדי להוציא את הקמח לתוך צלחת גדולה או איזה משטח שקולט את הקמח המנופה. וכשהמנפה מנפה, אז הוא מזיז אנה ואנה, והמוץ זז ימינה ושמאלה וחוטף מכות, אבל הוא מרגיש כביכול טוב אותו מוץ. הנה, אני בכל אופן למעלה, לא נפלתי. תראה איזה מסכנים הצדיקים האלה, תראה איזה מסכנים הקמח הזה. הוא עף מכאן ונפל, מי יודע מה קרה לו. אומר הנועם מלמלך, הוא לא מבין המוץ הזה, שהוא הולך להיזרק עוד מעט הפח, אל הפח, אל האשפה. ואילו הקמח הזה נופה, וירד למטה, וממנו נוצר התבשיל או המאפה, שהוא בעצם המוכן למה שנקרא סעודת אורו של לוויתן. כך הבורא לפני ביאת המשיח, אמר רבינו אלימלך מליג'נסק, ינענע ימינה ושמאלה, אנה ואנה, ינענע את הנפה, וכולם יחטפו וירגישו רוגמות נפש וצער וכולי, אבל כדאי להבין שהקמח נשאר ונועד לגאולה השלמה. ראיתי שם, ראיתי דבר שהוא כל כך ברור לנו, שנבואה נזרקה אצל רבותינו כדי להכין אותנו למצב. ישנו ספר שנקרא באמת נאות דשא. הספר הזה הוא ספר שחיבר אותו הגאון רבי שמעיהו אליעזר דייחובסקי, זכר צדיק לברכה, שיש לו שיהיה בריא בנו, הגאון רבי שלמה דייחובסקי, שליטה שיהיה בריא, הדיין לשעבר בבית הדין הגדול בירושלים, שכותב רבי שמעיה בהקדמה שלו לספר הזה נאות דשא, שהוא ביקר אצל החפץ חיים ונאנח בעל החפץ חיים ואמר לו בכאב את המילים האלה: אוי, מי יודע מה הפרא הדם הזה עלול עוד לעשות לעם ישראל באחרית הימים. מילים של החפץ חיים, שכידוע חזה את השואה וחזה את העובדה שבארץ ישראל לא תהיה שואה, כפי שהוא ניבא לתלמידו הרב מפונוביז', ראש הישיבה הרב יוסף שלמה כהנמן, בצטטו את אותם פסוקים שמוטבעים על קיר בית המדרש הגדול של ישיבת פונוביז' בבני ברק: ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. ובקיר השני הפסוק הנוסף: והיה נשאר בציון, הנותר בציון והנשאר בירושלים, קדוש יאמר לו. זה היה המילים של נאמרו בזמן שזה היה בלתי סביר בעליל, שהיטלר שמחפש יהודים להשמדתם בכל העולם, לא יחפש אותם בארצם, בארץ הקודש. הרי הוא שלח לשם את אחד המצביעים שלו, רומל, והתאספו עם מאות אלפי חיילים מיומנים, ומצוידים במיטב הנשק באל אל מיין בדרום ארץ ישראל, כדי להשמיד את ה-600-700 אלף איש שהיו אז בארץ ישראל, בשנת תשנ"ב כמדומני. והחפץ חיים אומר, ובהר, אומר שנים קודם, מדבר, נפטר בתרצג, נפטר 6-7 שנים לפני פרוץ השואה. הוא אמר את זה לרב מפונוביז' כמה שנים קודם. אני רואה עננים שחורים מעל שמי אירופה, אומר החפץ חיים. ועם כל זה, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. ואכן כך היה, שברגע האחרון כל המאות אלפי חיילים גרמנים נסוגו, הבורא גלגל את זה דרך איזה שהם ים שהוכנסו לצינור, לצינורות שהבריטים ניסו להפעיל אותם ולנסות אותם. צורות שונות יש לבורא, אבל סוף דבר הם ברחו מהשטח, והיישוב בארץ ישראל ממש ניצל באופן מוחלט ובטוח. שמעתי שבאותו יום, באותם ימים גורליים כל כך מזעזעים, הלכו שני גדולי עולם, האדמור מאוסייטין והאדמור מזוויל, רב שלוים כזווילר קראו לו בחביבות בעם ישראל, שני קדושי עליון אלה, להשתתח על קברו של האור החיים הקדוש רבנו חיים בן אתר, זכותו תגן עלינו, בתתוו תמוז שהיו, היה באותו יום חל באמצע הימים המתוחים והכל כך מאתגרים ומסוכנים, והם בחרו והתפללו עם ציבור גדול שהשתתח על קברו ובחה להשם שבזכות הצדיק ישלח הבורא ישוע. ואכן בדיוק אז בצהריים קם האדמור מאוסייטין לבית רוז'ין כידוע, ואמר ביידיש את המילה גפוילט. גפוילט פירושו זכינו לישועה, פעלנו. איך אתה יודע? ראיתי לפתע על קברו של האור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים את האותיות של שם הוויה ברוך הוא מתנוצצות על המצבה, יוד קי וו קי, שם השם, שזה שם שמורה על מידת הרחמים. תוך כשעה שעתיים כל הצבא הגרמני עזב את ארץ ישראל כלעומת שבה, את גבולות ארץ ישראל כלעומת שבה. מה שלא ידעתי עד אתמול מיהודי תלמיד חכם מלונדון, שסיפר לי שכך אצלו מקובל, שהוסיף האדמור מאוסייטין, שבמקום אותה גזירה שהתבטלה, של מה שנגזר על יהודי ארץ ישראל, דבר אחד נכנס במקום זה, כי אין זה חליפתי אולי, זה תמורתי, זה כפרתי, שיהיו קשיים בזיווגים של ילדים. זה יישאר כאילו כתחליף לאותה גזירה, זה הומר והוחלף בזה שלא יהיה קל לחתן את הילדים בארץ ישראל, אבל זה יהיה תוך שמחה, תוך העמדה של שרשרת הדורות וכולי. ואכן רואים שזה לא קל לחתן את הילדים בארץ ישראל, עם כל זה שרבינו האדמור מסתמר זצ"ל ומרן הרב שך זצ"ל אמרו שהנס הגדול ביותר בארץ ישראל מאז שבאו לכאן היהודים לפני כ-70, 80, 90 שנה, זה איך מחתנים את הילדים בלי עין הרע, הערים החרדיות, הערים שגם יש בהם מצבור גדול של יראי שמיים, איך הם חיים, איך התחייבו דירות על גבי דירות, וזה לא דירות להשכרה, תמורת פרוטות כמו במדינות אחרות בעולם, אלא משפחה של 5 ילדים, 7, 10 דירות, בסדר, משלמים את המשכנתא, אבל מדובר בלי עין הרע, בן פורת יוסף, במספרים של, כדי לא להזכיר, בן פורת יוסף, כמה הרבה בתים, וכל אחד דירה משלו, כל הערים הידועות לנו, האלה והאלה, מאיפה? מי ילד את אלה? מדובר בהורים שבקושי אלה הם כסף לקנות מתנה לכאן על האירוסין, איזושהי טבעת. והנה כאן, זה בדירתו, וזה נכון, יש קשיים, אבל תראה איזה עושר, איך זה מתפתח, איך המוסדות, הבית יעקב, הישיבות, המטיבתות, וכי זו לא קיום ההשגחה והבטחה האלוקית של כי לא תשכח מפי זרעו, שבורא העולם הבטיח בתחילת הבריאה שתי צ'קים שהוא מקיים אותם כבר אלפי שנים. אחד, שעם ישראל לא ייעלם מהמפה, הוא יקיים לעולם, שומר עמו ישראל לעד, הפלא הגדול ביותר מכל הניסים באנושות, כותב רבינו יעקב עמדין בהקדמת הסידור שלו בית יעקב. והצ'ק השני, שהתורה לא תשכח מעם ישראל, אותה תורה, בין אם הגיעו מקווקז או מבוחרה, מארגנטינה או מצ'ילה או מתימן, או שהגיעו מהמבורג. אתה מבין את זה? לא מדובר ב5 הלכות שעברו, מדובר בביליוני הלכות. שבת ושופר וטהרה וחציצה ויום כיפור וראש השנה וברכות. אתה יודע מה הולך בספרות היהודית? אין סוף, אין סוף. אותה מצווה של שופר, בין אם הוא יהודי בוכרי, או יהודי טריפוליטני, או הונגרי, או צ'כי, או פולני, או מצרי. אותם תקיעות של תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. מאיפה הם הגיעו? מאיזה שהם אצטדיונים בתל אביב? מתיאטראות וקרקסאות הם הגיעו? הם הגיעו מסיני. אבל לקראת הלידה של הגאולה, אומר החפץ חיים, מי יודע מה הפרא האדם הזה עלול לעשות לעם ישראל? כידוע, כתב גם האדמור מצאנז, משירי הסתכל בבעלשות דברי יציב, רבינו יקותיאל יהודה אלברשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, יש שם בדרשות שהוא מסר, בספרו שפע חיים, דרשות שהוא מסר על חומש רשי, בשנת תשמ"ב, זה השפע חיים שיצא בשנת תשס"ז על פרשת בעלותך, מי שירה שם בעמוד תג, כותב מדעת עצמו וגם בשמו של הקדוש השם רבי אהרון רוקח מבלז, את המילים האלה, הערבים ימח שמם גרועים בהרבה מהגרמנים ימח שמם. את זה כותב מי שעבר והפסיד אישה ו-11 ילדים, בעל השפע חיים והדברי יציב, רבינו הקדוש, רבינו יקותיאל יהודה אלברשטיין מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא כותב, ורב אהרן רוקח, שניצול בניסי ניסים מה שהוא עבר, הערבים, ימח שמם, יותר גרועים מהגרמנים, ימח שמם. וכך הוא כותב גם בדרשות חומש רשי, שהוא דיבר בשנת תשמ"ד, גם כן בשפע חיים של הוצאת תשע בעמוד שצח שין צדיק ח', אותם דברים. וכמו כן מובא בדברי האור החיים הקדוש רבינו חיים בן אתר, דבר מזעזע שכל כך מי לא ראה את זה בטבח הזה שנעשה שם ביום כ"ב בתשרי, יום שבת קודש, שמחת תורה ובכלל, אבל אז זה בא לידי גילוי לעולם כולו. האור החיים הקדוש כותב בפרשת צו, מי שיסתכל שם בספר ויקרא, פרק ו, פסוק ב, הוא כותב שם על גלות ישמעאל, הוא אומר, אשרי מי שלא ראה אותם, את הערבים, את האסלאמים, משעבדים וממררים חיי ישראל. מאושר מי שלא ראה אותם, איך הם ממררים חיי ישראל, בהקשר של מי יודע מה עובר, על שבועים למיניהם ועל אלה שתחת ידם. וכמו כן, הוא כותב בפירושו האור החיים הקדוש על התורה בפרשת ראה בחומש דברים, בפרק י"ג, פסוק י"ח, שמדובר שם על ונתן לך רחמים וריחמך. הוא כותב שם דבר מדהים, רבינו חיים בן אתר, זכותו תגן עלינו בעל האור החיים הקדוש. וזה לשונו של האור החיים הקדוש, אני חוזר שוב, חומש דברים בפרשת ראה בפרק י"ג, פסוק י"ח. כמו שסיפרו לנו הישמעאלים קט הרוצחים במאמר המלך, דבר מדהים, אומר האור החיים שהישמעאלים קט הרוצחים, אלה שממונים על הרציחה בשליחות המלך שם, סיפרו לאור החיים הקדוש כי יש להם חשק גדול בשעה שאורגים אדם, ונחרטה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. אתה שומע מה שהוא אומר פה? אומר האור החיים, סיפרו לי אותם קט שרוצחים בפקודת המלך את מי שמחויב במיטה, שהם עושים את זה בכזה חשק, לרצוח בן אדם בכזאת התלהבות, פשוט כל כוח הרחמים נחרט מהם לחלוטין, והם גוש אחד שלם של אכזריות. על זה הוא מדבר שמה, שבעניין עיר הנידחת, הבורא אומר, אני אתן לך מנה גדולה של רחמים, ונתן לך רחמים וריחמך, כדי שלא ידבק ממך משהו מן הדק, למרות שזה מצווה להחריט, הקט הקט כל יושבי העיר ההיא, אבל בכל אופן, שלא ידבק ממך משהו שנקרא עזות, אפילו דקדושה, אז אני אתן לך מנה גדולה של רחמים כהשלמה, לאותם רחמים שאולי איבדת בזמן שקיימת את המצווה של החרמת עיר הנידחת. משום שעם ישראל יש לו תכונה בסיסית שנקראת גבר, ראשי תיבות גומלי חסדים, בית בישנים, ריש רחמנים. והמהרש"א הקדוש אומר במסכת יבמות שזה כנגד ג' האבות הקדושים. גומלי חסדים, יש לנו גנים של אברהם אבינו, של חסד לאברהם. בישנים זה גנים של יצחק אבינו, למי שיש לו יראה, מידת היראה קשורה ליצחק, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתה, הוא יראה קשורה לבושה, כך אומר רשי, יראה על הפנים זה, זה מידה של בישנות, ההפך מעזות מצח וחוצפה. ורחמנים זה גנים של יעקב אבינו, שגידל 26 ילדים, וליטף אותם כתרנגולים. ריחם עליהם כתרנגולים. אבל יעקב אבינו היה משפחה ברוכת ילדים מאוד. כל שבט שנולד נולדה איתו תאומה. ועם בנימין נולדו שתי תאומות. אז 12 שבטים כפול 2 זה 24, ובנימין שתי תאומות זה 25 ילדים, ועוד דינה שנולדה כנקבה 26 ילדים כמניין שם הוויה ברוך הוא בגמטריה. להבין עד כמה עד כמה אנחנו עומדים פה מול כוח קשה מאוד, שהוא גלות קשה מאוד מאוד, אבל אנחנו בצד הנכון. יש לנו את האחיזה בארץ ישראל של מעלה. יש לנו, כפי שהבנו, את היסוד הגדול של אמונה. וראוי להזכיר כאן שהסכנה הגדולה ביותר, הגדולה ביותר של הקיום שלנו, ובפרט בנחת, זה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. פשוט להבין, מי שזוכר במלחמת ששת הימים, הגיע מצב שהמדינה ארגנה כברות ענק, פשוט בתי כברות ענקיים, שוחות בפארק הלאומי ברמת גן. כפי שנאצר אמר, אני שולח את כולם לים לאחר 19 שנות מדינה בתפשין חפזיין. הימים של ההמתנה, איזה פחד, לא היה שום סיכוי מול שבע צבאות ערביים שהיו מיומנים ביותר מכל החזיתות. כמה זה לא פשוט להילחם בו זמנית בכמה חזיתות. כמה עכשיו שומעים למי שמבין מבין השיטים, כן, אנחנו התקפיים בעזה והגנתיים בצפון. לא פשוט להפעיל את כל הכוחות בכמה חזיתות. מדובר על 100 מיליון ערבים, 1.6 מיליארד איסלאמיסטים. ומי יודע כמה שונאי ישראל בעולם של אדום, של הנוצרים, כמה מאות אלפי מפגינים בצרפת, בבלגיה, בשוויץ. היום היה מלחמות בין מפגינים בשוויץ בעד עזה ובעד ריטוש תינוקות. מה זה שנאת ישראל וכבשה אחת בין 70 זאבים? אולי זה קצת יוריד את האף ואת השחץ לכוחי ועוצם ידי. מי לא הרגיש איך הקונספציה הזאת קרסה בכף ב' בתשרי, כששעות על גבי שעות אותם יישובים של כפר עזה ונירים וכל השאר זעקו לעזרה וטלפנו אלפי פעמים לצבא, למשטרה, למשמר הגבול, אין קול ואין קשב. מתי נבין למה צריך לעבור את זה בדרך הקשה שהבורא מעמיד מלך קשה כאמן, ואז זועקים ישמע אל ויענם? אנחנו חייבים לאמץ אל לבבנו את הביטול הגמור של הכוחי ועוצם ידי הזה, ולחשוב כל אחד בתוככי נפשו, אני לא סומך באיזשהו מקום על 100,000 חיילים שניצבים שם בצפון? אני לא סומך על 340,000 חיילים שנמצאים בדרום? אין לי באמת איזה ביטחון מסוים בקהל המטוסים, בצי המטוסים ובנושאת המטוסים של ארצות הברית, אייזנהואר וג'רלד פורד, שיבדוק בתוככי עצמו, האם הוא באמת בוטח בבורא, הוא רק מדבר ומפמפה מילים בעזרת השם, אבל בעצם הוא סומך על בשר ודם, שישנן לעצמו, נשנן לעצמנו שוב ושוב, לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקי האיש ירצה, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט, לא יעזור אין ספור טנקים וכל מיני כוחות. זה שקר שזה מושיע. אני מודיע לך, אומר לי אלוקים, תכניס לך את זה לראש, ככל שתצמד אליי יותר, תוכל להיוושע על ידי הצמדותך למקור החיים. חייבים להבין, מי שמאזין כל הזמן לחדשות וצמוד לציטטות ושידורים חיים מהערוצים השונים לכל מיני ערוצים מזעזעים שלצערנו הם תינוקות שנשבו קשות וחיים על החרב, כל הכוח הצבאי משול למילה אחת בתנך, סוס. סוס זה אותיות 60, 6, 60. המספר 6 אומר המהר"ל בספרו נר מצווה על חנוכה, הוא מספר שמהווה ביטוי לעולם החומר וסימנך, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אנחנו לא שייכים לעולם השש. העולם הזה נקרא גלגל, גלגל זה בגימטריה 66. מי שדגל בעולם החומר זה יוון, אנחנו לקראת חנוכה, יוון בגימטריה 66. אנחנו שייכים לשבע, סובה, אשר על כן אנחנו חייבים לחזק את הלימוד בספרי אמונה וביטחון. אי ההזנה לדברי הרהב הללו, זה מחלחל, זה חודר, זה חודר לנו לנקבוביות העמוקות שלנו, כן לסמוך על כוחי ורוצם ידי, וזה ליבת, זו ליבת המאבק, שנצליח בעזרת השם, לתת את המענה הנכון, האמונתי והביטחון בהשם, והוא ייתן לנו את הישועה האמיתית בגאולה קרובה ברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
חזקה, פנינים מהרמב"ם היומי, עם הרב חיים הבר.
שלום לכם מאזינים. מהי הדין עם חתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, נותן לה את הטבעת, ותוך כדי דיבור אומר לעיני כולם, אני חוזר בי, אני חוזר בי, הקידושין מבוטלים. הנושא הזה נידון בפרק היומי, הלכות אישות, פרק זין ברמב״ם היומי. לכאורה אנחנו מכירים את הכלל שאדם יכול לחזור בו תוך כדי דיבור, שזה פרק הזמן שאדם אומר שלום עליך רבי, משהו כמו שתי שניות. לכן, לכאורה, אם החתן חוזר בו מיד, וכולם רואים גם העדים, אז לכאורה הקידושין התבטלו. אבל הרמב״ם פוסק מפורשות בהלכה חף ב' המקדש את האישה וחזר בו מיד הוא או היא, גם אפשרות שהיא אומרת אני מתנגדת אחרי שהיא קיבלה, אף על פי שחזרו בתוך כדי דיבור אין חזרתם כלום, והרי היא מקודשת. ברגע שהוא נתן לה את הטבעת זה בלתי הפיך, הוא לא יכול לחזור בו. נשאלת השאלה מדוע? במה המקרה הזה שונה מכל המקרים בהלכה שיש אפשרות לחזור תוך כדי דיבור? אז הר"ן, רבינו ניסים, אומר שבדרך כלל אדם יכול לחזור תוך כדי דיבור, אם זה בקניינים וכדומה, מפני שאנחנו מניחים שהוא עוד לא גמר בדעתו סופית את הדבר, אז לכן נותנים לו שתי שניות כדי לגמור סופית בדעתו, ואם הוא חוזר בו, אז הוא עדיין יכול לחזור בו. אבל יש דברים שהאדם לא עושה אותם אם הוא לא גמר בדעתו לעשות אותם. אז דברים חמורים ומשמעותיים, שאם הוא עושה אותם, סימן שזה 100% חד משמעי, אבסולוטי וסופי, שהוא גמר בדעתו. כמו המקרה של קידושין, כשאדם נותן לאישה טבעת, זה לא 99%, הוא גמר בדעתו ב-100%. ולכן במקרה כגון זה, אין לו את האפשרות לחזור תוך כדי דיבור. זה ההסבר של הר"ן. רבי מלובביץ' מסביר בכיוון קצת שונה. בדרך כלל,